ברוכים הבאים לטייק דאון, פודקאסט היום הרשמי של פייטינג אייל, הבית שלכם לספורט הלחימה בישראל, אני ארקדי סצ'קובסקי, ואיתי נמצא כמו תמיד האלוף הבלתי מנוצח בהימורים חובבניים על UFC 299, בדגש, בהתמחות, בדסטין פוריה, שי קאץ, the champ is here.
זה נכון, אני עשיתי קריירה שלמה על האירוע הזה, מלבד קרב אחד, אני לוקח סוגיה שאני לא מאמר על קרבות שמייקל ונום פייג' משתתף בהם, אבל חוץ מזה, undefeated, undisputed.
בדיוק. זה לא נחשב ברקורד החובבני שלך.
זה נחשב חובבני, קבל ניסיון. לפני שאני פושט את הרגל במקצועי.
שם את הכסף הגדול. אז חברים, קודם כל, תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל הפלטפורמות האלה. כמובן, תודה רבה לוואלה ספורט על שיתוף הפעולה, שם אתם יכולים לראות, לשמוע ולקרוא את כל הפרקים המלאים. אז חברים, יש לנו תוכנית עמוסה, ועמוסה גם בישראלים וגם בחולניקים, אנחנו ננסה להספיק הכל, לדחוף את כל הדעות שלנו החשובות ביותר והנכונות ביותר. אז אנחנו נדבר על ישראלים שניצחו בסוף שבוע, ישראלים שהולכים לנצח בסוף שבוע הקרוב, כחמה וחמה, אנחנו נדבר על זה, למה שי בלי כובע, כי הוא נתן לי לאכול אותו אחרי כל ההימורים שלו על UFC 299, אנחנו נדבר גם על ה-UFC Fight Night, שהולך להיות בסוף שבוע הקרוב, ששם ילחם גם נתן לוי, אנחנו נדבר על אנגאנו, קיבל ריאליטי צ'ק, מענף ספורט שלם, וכמובן, הענף ספורט שלם קיבל ריאליטי צ'ק מג'ייק פול. גם על זה אנחנו נדבר. אז יאללה, הווה ונצלול.
הווה ונצלולה. בוא נתחיל לנו עם שיר כהן.
כן, שמיני למרץ, היסטוריה בענפי הלחימה.
נכון, לוחמת ראשונה ישראלית בוואן, שיר כהן, בת 23, עושה את הדייביו שלה בוואן, מול לוחמת בת 33, מנוסה, תדורה קירילובה, תדורה קירילובה, ממה ש... נכון?
אמרת נכון, את השם הסובייטי
הזה. אני ושמות אירופאים פחות זורם, אבל הצלחתי. הראתה שליטה, אגרסיביות, יופי של קרב. מה שנקרא... קרבות כאלה ברצינות, עכשיו בלי צחוק, קרבות כאלה יכולים להרים ענף שלם פה בארץ. כשרואים ישראלית מנצחת ככה, הבנות הישראליות צריכות לקחת דוגמה, להבין שיש מקום בספורט העולמי ללוחמות ישראליות, ואפילו, כמו שאני תמיד אומר, יותר ללוחמות ישראליות, מאשר ללוחמים ישראלים, לוחמים ישראלים יצטרכו לעבוד טיפה יותר קשה, לוחמות ישראליות, לוחמות בכלל, יותר קל להצליח ולהתברג, בגלל מה שנקרא, הדלילות של המחלקות בבנות, אז כל הכבוד, ואני ממש מקווה שנראה מנה עוד הרבה.
מי שלא יודע, שי אופיר, הוא שופט שלנו, של האיגוד, אז הוא אחד השופטים הכי בכירים בעולם בוואקו. ושאלתי אותו, האם אני יכול להגיד בפודקאסט ששיר כהן פשוט שברה אותה? אז הוא אומר לי, כן, בטח, זה המונח הטכני. שמע, מרפקים, זה היה... מה שנקרא. מדהים, כוכב משלן על התענוג הזה. אז כל הכבוד באמת לשיר כהן, באמת היסטוריה, וואן, אחד משלושת הארגונים הכי גדולים היום בעולם. מדהים, ועוד... פתיחת דלתות אולי לישראלים. עוד מישהו שנתן בראש, וכמו שאמרנו, והתחזית שלנו הייתה עצם העובדה שהוא אפגני, לא יעזור לו יותר מדי. סתיו קורן שלח כן. לפעמיים לפרסומות את היריב שלו. תשמע, קודם כל, באירוע, קודם כל, סליחה, באירוע אלפי 178, קודם כל, את ספארי, קודם כל, תשמע, הוא התמודד עם האבקות.
אז אני אגיד לך, משהו. אני אגע פה בכמה דברים. אחד, קודם כל, סתיו עולה ל-4-0, הוא בכיוון הנכון, כל הכבוד סתיו. סתיו לוחם פיזית גדול, הוא פיזית גדול לקטגוריה, הוא עושה את החיתוך יפה. הוא התמודד יפה עם זה, וברמה האישית אני יכול להגיד לך שהוא פייטר ממש, זאת אומרת, הוא לוחם ברמה, גם ברמת האופי וגם ברמה הטכנית מצוין. דבר שני, חד משמעית, הוא אכל קצת רסל פאק בתחילת הסיבוב, זאת אומרת, היריב שלו בחלק הראשון קצת outgrappled him, לא משהו נוראי כי לא היה שם נזק גדול, אבל ראו, הוא ראו קצת שליטה במיוחד בכלוב, התקפית יותר טובה. מה שהיה טוב, סתיו, ברגע שסתיו הצליח להשתחרר וקם, הוא ישר נכנס להתקפה. הוא ישר נכנס להתקפה, הוא לא נתן לזה שהורידו אותו לקרקע להפוך את זה להססן, הוא לא היסס, הוא לא אמר טוב אני רוצה להתרחק, ההפך הוא דחף, תקף, ובמקרה הזה זה גם נתן את הפירות שלו. אז יש פה כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם, שזה יהיה מוטיב חוזר לאורך כל הפודקאסט היום. חבר'ה מתחילים סיבוב לא טוב, או קרב, ומתאוששים לנצח אותו. בסדר? יש פה משהו מאוד 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 חשוב לכל הלוחמים שרואים את זה, של ללמוד שהקרב לא נקבע בפרק, חצי דקה הראשונה, הוא לא נקבע בדקה הראשונה, זאת אומרת, אנחנו נראה את זה גם לאורך, מי שראה את יורו 299, ראה את זה הרבה, אתה יכול להתחיל, כשלא הכל זורם לך נהדר, ולנצח בצורה מרשימה, אז כל הכבוד לסתיו, באמת הנוקאוט מהיפים שראינו, אגרסיביות, 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 שהובילה לסיום. באמת.
אני אדבר קצת על המחאות שהיו שם מצד השדרנים, על הצירה המוקדמת. אז קודם כל, הערכה הראשונית שלי הייתה שהצירה הייתה בסדר גמור. היו שם שתי נפילות לא מבוקרות. מה זה נפילה לא מבוקרת? כשאתה לא מנסה לבלום אותה, זה נפילה לא טבעית. זאת אומרת שהוא היה out-out. אז out-out אתה יכול לעצור כי יש הצירה בנוקאוט. אבל בגלל שאני biased, וכי אני חושב שסתיו לא משנה מה עשה נכון, והכל בסדר והכל לטובתו, שלחתי את זה גם לשופטים בחול, להערכה, אז מי ששלח לי שזה היה הצירה קצת מוקדמת, הוא אמר לי זה קצת מוקדם אולי, אבל זה לא היה משנה את התוצאה, זאת אומרת, המניעת נזק ליריב, היא מספיק טובה בשביל לעצור את הקרב, ואין שם שום, זה לא שערורייתי כמו שצירו את זה שדרנים. בנוסף אני אגיד משהו, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, היה נורא מוזר הקריאות הלל ללוחם אפגני בארצות הברית, וסחטן על סתיו קורן שעצם זה שהוא שמר על איפוק בחגיגות, הפך את החגיגה לעוד יותר עוצמתית. שהוא עשה לה, הכל בסדר, אני מאופק, אני מאופק, תאכלו את הלב עכשיו אתם. אז סחטן על סתיו, זה היה מדהים, מדהים, מדהים לראות. יאללה, נעבור לישראלים שנלחמים בסוף שבוע הזה?
נכון, יש לנו סוף שבוע נהדר עכשיו באנגליה. יש לנו את שתי אירועי קייג' ווריארס. יש לנו שתי אירועי קייג' ווריארס. באירוע הראשון...
רגע, לפני זה רק אנחנו נגיד, כי למי ששומע, אנחנו, נתן לוי נלחם בסוף שבוע, ואנחנו נדבר כשאנחנו נדבר על כל האירוע של ה-UFC שהולך להיות בסוף שבוע.
עם כמה שאנחנו אוהבים את נתן לוי, הוא כבר השתדרג בכבוד שהוא מקבל, הוא לא לוחם ישראלי, הוא לוחם UFC.
הוא לוחם
UFC, אנחנו נדבר עליו באירוע UFC, שנדבר עוד מעט על האירוע, הוא במקום הנכון שלו.
נכון.
אז יש יאללה, לנו, בוא נתחיל עם רז או הראל, אם אתה רוצה.
רז, כרונולוגית רז ורפי, כי הם נלחמים ב-15 כן. למרץ, כן. והראל נלחם ב-16 למרץ, זה אירוע יום אחרי יום, אז יאללה, רז ברינג הולך להילחם נגד מיכאל מרטינולני.
כן, לא יכולת לעשות זה ביותר.
אתה לא יכול להיות גזען ללבנים. מכיר את המשפט הזה? אתה לא יכול להיות גזען ללבנים.
אתה לא יכול להיות גזען שאתה נלחם מול הרעם האיטלקי, the Italian Tanda. רז ברינג, לוחם ישראלי, תלמיד לוחם של חזי רחמן, עם רקורד של 7-3-1, הוא בן 27, עולה לאירוע הראשון שלו בקייג' ווריורס מול מישל, The Italian Thunder, בן 28, יריב קשוח מאוד, היריב הזה הוא 8-2, בסדר? 8-2 עם, 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 עם עוד ניסיון חובבני מאוד גדול, זאת אומרת, הוא התחרה ב-IMAF עוד ב-2016, היא התחרה באליפות אירופה שם, הגיע לגמר ממה שאני זוכר, או חצי גמר, הגיע לזה, זאת אומרת, גם בחובבני היה לו קריירה נחמדה, עבר ב-2017 למקצועני, מאז, כמו שאמרתי, 8 ניצחונות, 2 הפסדים, לוחם טוב, בסדר? לוחם מאוד טוב. מה אני רואה פה ואני חושב שיהיה טוב ומה לא יהיה טוב, בסדר? הוא סטרייקר סבבה, הוא סטרייקר סבבה, זאת אומרת, ורז הוא סטרייקר טוב. אני מניח שרז ירצה את הקרב הזה בעמידה, זאת אומרת, אני מניח שרז ירצה את הקרב הזה בעמידה. היריב הזה הוא סטרייקר לא רע, אבל שמה הפתח של רז לנצח אותו. וזהו, זאת אומרת, זה יהיה קרב טוב, קרב בכורה של רז. רז הוא מסוג הלוחמים, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, שלא משנה כמה אנחנו רואים אותו במכון וזה, והוא עובד סבבה, בקרב הוא יותר טוב. יש הרבה לוחמים שזה הפוך. יש הרבה לוחמים שהם בקרב פחות טובים ממה שהם במכון.
נכון.
רז הוא מסוג הלוחמים שהוא יותר טוב בקרב מאשר במכון. הוא מסתדר עם הלחץ הזה, הוא מסתדר עם המעמד, הוא יודע להרביץ חזק גם, ולא לעשות מקרב ספארינג. אחלה רז.
יאללה, אז שיהיה המון המון בהצלחה לרז ברינג, שילחם נגד הלוחם האיטלקי. אני לא אעשה את החיקוי, זהו. הם גם כולם נשמעים כמו מריו. החיקוי. ובקומיין איבנט אוף די איבנינג, הולך להילחם, אומיאל בראון הולך לקבל בראש מרפאל אהרונוב, השוטר שלנו.
כן.
קומיין איבנט לרפי, רפי גם פתח דלתות ללוחמים הישראלים בקייג' ווריורס, שזה מדהים, ורק על זה מגיע לו שפו. אז בואו נדבר קצת על היריב שלו.
אין בעיה. גם פה, תראה, רפי הוא 5-4, בסדר, יש כמה סוגי רקורדים, אני אסביר את זה, בסדר, כי זה פשוט גם משהו ש מישהו כמו רון בקר שלי מתמודד איתו. יש הרבה לוחמים שהם היום אנשים בוגרים, בסדר, בני 30, 29, אנשים בגיל הפריים שלהם יותר, והם סוחבים עדיין הפסדים ברקורד מפעם. אתה מבין מה אני אומר? יש אנשים שלדוגמה, בוא נסתכל על, אני אפתח את רפי, אני לא זוכר את הדברים האלה בעל פה, אבל לפי דעתי רפי, בוא נראה, רפי התחיל להילחם ב-2016, מקצועני, אתה מבין? 2016, אנחנו מדברים 8 שנים אחורה, בסדר? זה לא הלוחם שרפי היום, אבל רפי שלנו התחיל את הקריירה שלו ב-2016, בתוך שנה עם 3 הפסדים. אז כשאתה מסתכל על הרקורד של רפי, ואתה אומר לעצמך, וואו, הוא 5-4, 4 הפסדים, זה לא משהו, 3 מהם באו פעם, לפני 7 ו-8 כן. שנים, אתה מבין? זאת אומרת, הלוחם שרפי היום, זה לא הלוחם שהיה אז, והרקורד שלו לא משקף אותו, בסדר? הוא לא משקף את רפי, את הלוחם שהוא היום. לעומת זה, לוחם כמו היריב של רפי, בסדר? שנייה, אני רוצה לראות את הרקורד שלו, לראות שאני לא טועה. הוא 6-3 ממה שאני זוכר, כן. הנה הוא 6-3. כל הקרבות שהיו לו, כל 9 קרבות שהיו לו, בסדר? היו בשנתיים שלוש האחרונות. 3 שנים האחרונות כל הקריירה שלו. כל 9
קרבות. ובקייג' ווריורס, חשוב להגיד, אוקיי. כי זה גם מראה על הרמה.
זאת אומרת, כן. זאת אומרת, זה לוחם, מה שאתה רואה, זה מה שהוא. המון ניסיון בקייג' ווריורס, המון ניסיון מול הקהל הזה, זאת אומרת, זה הבית שלו, אתה מבין? הוא מתאמן ברנגייד, שזה מכון מאוד מקושר לסצנה ה-MMA שם. זה קרב לא פשוט לרפי, אבל זה הקרבות שרפי אוהב. רפי בא להרוס לאנשים את הכיף שלהם, אתה מבין?
ממש. תראה לי קרב של רפי שנראה פשוט. תן לי לראות אחד.
זה יהיה, אתה יודע, זה יהיה בנגר. אתה מבין, גם היריב הזה, האנגלים, כאילו אנגלים, יש היום ל-MMA באנגליה איזה סגנון מסוים, הם כולם סטרייקרים די טובים ומגניבים, ג'ו-ג'יצו לא בייסיק, אלא יותר התקפי, זאת אומרת, ג'ו-ג'יצו יותר זה, ובשנים האחרונות, שנתיים, שלוש האחרונות, הם עושים השלמה מאוד גדולה באבקות, כשנדבר על ה-UFC 297, גם נדבר על האבקות של MMA לעומת האבקות חופשית. זאת אומרת, יש להם חיסרון מאוד גדול של האבקות חופשית, בסדר? ואנחנו מגלים שזה לא ממש חשוב ב-MMA. בסדר? כל עכשיו, כל ה...
אנחנו הולכים לקבל עכשיו מומחים שהולכים לכתוב
על זה, כן. אז בסדר, תגידו את זה לקרטיס בלייד. מה שחשוב ב-MMA זה אבקות ל-MMA, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות רק הולך ומתגבר, והסצנה האנגלית מראה את זה מאוד, זאת אומרת, כאילו, סבבה, אנחנו פעם התרחקנו מהאבקות כי לא יכלנו להדביק את האמריקאים או הרוסים, אני אומר לך שהאנגלים הולכים לפתוח בשנים הקרובות פער, עובדתית, יש לנו שני אלופים נכון לעכשיו מאנגליה, אוקיי? תומאס פינל, אוקיי, וליון אדוארדס. יש לנו שתי אלופים, אנגלים בכל ה-UFC, זה מלא.
עם רקע בקיקבוקס, לדעתי, שניהם. רקע בקיקבוקס, שניהם.
לא, נראה לי תומאס פינל גדל בג'ו-ג'יצו. אבא שלו, נראה לי מאמן ג'ו-ג'יצו. אבל מה שאני אומר, הסצנה האנגלית מתחזקת מאוד, אנחנו רואים את השינוי הזה, מפעם הם היו רק סטרייקרים טובים, הג'ו-ג'יצו שלהם עשה את ההשלמה לפני כמה שנים, הם נהיה להם ג'ו-ג'יצו ממש טוב, ל-MMA, והיום הם כבר מתחילים לצמצם את ההיאבקות מאוד, 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 מאוד. אז ככה, מה שאני אומר, לרפי יהיה קרב טוב מאוד, אבל רפי צריך לבוא עם ה-A-game שלנו. זה יריב, שלא, מה שנקרא, הוא לא בא לשחק, הוא בא לנצח. מה שטוב ברפי, שרפי לא יודע לשחק, רפי יודע לנסות להרוג.
לא, לא. תמיד אני נותן את הסיפור הזה, שרפי ב-40% כוח שלח מישהו, אני ראיתי את זה פיזית, בספארינג, באמת, 100% דיוק, 40% כוח, שלח אותו פשוט לישון באגרוף. רפי לוחם.
רפי, מה שטוב, רפי בא עכשיו גם עם בגרות לקרבות האלה, אני מאוד אוהב את זה, זאת אומרת, הוא לא בא עם ההתלהבות של ילד לקרבות, הוא בא עם בגרות של גבר, הוא במקום הנכון, אתה מבין מה אני אומר? הוא בא, ורפי היה במספיק מלחמות, רפי גם הוריד מספיק אנשים כבר בקרבות, שהוא מאמין בעצמו ביכולת שלו לסיים את הקרב.
חכה, בעזרת השם הוא התחתן, הוא בכלל יהיה רוצח. אז אתה מבין, הוא מפסיד בבית ורוצה לנצח בחוץ.
החתונה יכולה להפוך כלב לתוקפני ויכולה להפוך אותו למבוית. אנחנו עוד נחכה ונראה מה יקרה שם.
כן, אז בהצלחה שוב ליקיר התוכנית רפאל אהרונוב בקרב במרץ, 15 למרץ, קייג' ווריורס 167 ב-UFC Fight Pass, ששם גם מתחרה רז ברינג. יאללה, קייג' ווריורס 168, הראל כהן.
הראל כהן, טוב, הראל כהן 6-0, עולה מול אדם קלן, האנגלי, שהוא 7-1, נכון? 7-1, 7-1.
כן,
7-1. בסדר. לוחם מאוד מאוזן, האדם קלן הזה, יש לו 3 נוקאוטים, 4 הכנעות, 0. ניצחונות בהחלטה, בסדר? גם ההפסד שלו, הוא הלך לישון מהוק, לוחם אגרסיבי, ואם אנחנו מסתכלים על הרקורד שלו, הדבר הראשון שצריך לשים לב, אוקיי? זה שהוא ניצח את כל הקרבות שלו, 7 ניצחונות בסיבוב הראשון, כולל ניצחון תוך 14 שניות, בסדר? זה לוחם אגרסיבי. בסדר? זה לוחם אגרסיבי, הוא באותה מידה מוריד על ההתחלה, חושפים את הגב, הוא מאוד טוב בלקחת את הגב ולחנוק, הוא אגרסיבי בעמידה, כמו שאמרנו, יש לו נוקאוט, יש לו שתי ניצחונות בגראונד אנד פאונד, הוא גרפלר טוב, אוקיי, אתה מבין? הוא אגרסיבי, אבל הוא גרפלר טוב. בסדר? הוא בחור לא קטן פיזית, הוא 1.83 מטר, קרב קשוח. זה קרב של, איך אני אגיד את זה? זה קרב של מי יפרוץ באמת קדימה בקריירה שלו. בסדר? הראל כהן, אם וכשינצח את הבחור הזה, המון עיניים עליו. המון עיניים. זה קרב של, אני אומר לך, זה קרב שהחבר'ה זה, גם קייג' ווריירס מריצים את הבחור הזה בצורה מאוד רצינית, כל הקריירה שלו בקייג' ווריירס, היה לו קריירה חובבנית, גם של איזה 5-6 קרבות בקייג' ווריירס, הם רוצים שהבחור הזה ינצח, הם רוצים שאדם קאמה ינצח, הוא הבוי שלהם, הראל, כמו בדרך כלל שאנחנו נוסעים לחול, הראל, התפקיד שלו to spoil the party, אני אגיד לך את האמת, שאם הייתי שם על לוחם אחד בארץ פה, מלבד אריאל, שאת אריאל, אתה יודע כמה אני אוהב אותו, וכמה אני חושב שהוא לוחם טוב, אם הייתי שם על לוחם אחד פה עכשיו, מהחבר'ה ברמה הזאת, שיכול to spoil their party, זה אריאל כהן. אני חושב שהמון חבר'ה פה בארץ, לא יודעים כמה הוא טוב, הם לא יודעים כמה הוא טוב, כי הוא לא לוחם שעושה הרבה רעש, אבל מי שבסצנה ורואה אותו עובד, הראל כהן הוא מבחירי הלוחמים פה בארץ בעיניי.
יותר אני אגיד את זה.
באמת שהייתי שם מבחינת הטופ לבל, הייתי שם אותו ואת אריאל באותה משבצת, אותו ואת אריאל באותו משבצת, זאת אומרת אם חבר'ה אומרים לעצמם, וואו, את אריאל הוא זה, תסתכלו על הראל כהן גם, הראל כהן הוא בלבל הזה, זה לא מוריד מת אריאל חז וחלילה, פשוט אני אומר שגם הראל כזה טוב.
אני אגיד רק משהו, מי שיחליף אי פעם מילה עם אראל יבין גם כמה הוא רציני. זאת אומרת, הוא רציני לא בקטע קר, אלא הוא רציני בקטע רציני. בקטע של כאילו זה הקריירה שלי, הוא מתנהל כלוחם. תמיד שאני מדבר איתו, אתה רואה את המיינדסט שלו, הוא מאוד מרוכז בענף, מרוכז בקריירה. אז זה גם משהו שהוא סופר חשוב.
תראה, הוא התחרה מ-2001, הוא התחרה פעם אחת רק. היו לו הרבה ביטולים, אני לא זוכר אם כל הביטולים היו באשמת היריבים, אני באמת לא זוכר, אבל אני זוכר שהתבטלו לו הרבה קרבות. יש לו ניצחון, זאת אומרת, יש לו מתוך הניצחונות שלו 4 עם הסצנה המקומית, כולל על דוד מלכה, באירוע שאני ארגנתי באפל אחד, אני וחזי ארגנו את האירוע, אז היה לו שם ניצחון מאוד יפה על דוד מלכה. מאז הוא עבר לחול, עשה 2 קרבות בחול, הוא עוד לא קיבל את החשיפה שלו בשביל הקהל הישראלי.
נכון.
הוא עוד לא קיבל את זה. הקרב הזה, כל מי שעושה MMA בארץ, כשהראל ינצח אותו, הראל תחיל להיות על המפה של כולם, הראל תחיל להיות על הרדאר של כל האוהד ישראלי, באמת. וגם אם הוא לא ינצח אותו, בסדר, לפעמים מפסידים, זה קרב קשה, זה הקרב חד משמעית הכי קשה בקריירה של הראל, והראל גרפלר טוב, זאת אומרת, יהיה לנו פה קרב מאוד מעניין. אני חושב שהמפתח לניצחון פה של הראל, זה לא להשתגע באגרסיביות, בעמידה, לא להשתגע, כי הוא מאוד אגרסיבי גם בעמידה, יש לו עמידה אחלה. אני חושב שאפשר להגיד תודה לזה גם הרבה לרונן אדלשטיין מנתניה, שלקח את הראל בתור פרח שבא מטבריה וסידר לו את העמידה, והעמידה שלו מאוד יפה היום. ואם הראל לא ישתגע והוא גם יקפיד על הגרפלינג שלו, הוא יכול לנצח את זה לגמרי, יש לו גרפלינג מעולה. הערים שלו יש לו גרפלינג גם מעולה.
כן. אז אראל, המון המון בהצלחה, שוב קייג' ווריורס 168 ב-16 למרץ, שוב ב-UFC Fight Pass. יאללה, בואו נתחיל לצלול לאירוע שבנה את שי כץ.
את הקריירה החובבנית שלי באימורים.
באימורים.
יו, תקשיב, ארקדי, לפני שאנחנו בכלל מדברים...
שאוט-אוט למייקל פריירה. קודם כל, שאוט-אוט, בוא נתחיל, בוא נעשה את מה שישראלים אוהבים לעשות, מייקל פררה מנצח, אוהב את ישראל, אחלה מייקל פררה.
אחלה מייקל פררה.
בוא נעבור הלאה.
הוא אחלה לוחם, אז אחלה מייקל פררה.
הוא אחלה לוחם.
בלי קשר, אנחנו אוהבים
את... עם קשר, עם קשר זה שהוא אוהב את ישראל.
כן.
יאללה, בוא נדבר.
רגע.
אתה מוביל, אני נותן לך להוביל.
תראה, אני אגיד לך משהו מאוד חשוב להבין. זה היה אירוע שבונה אוהדים. מה הכוון? אז זה האירוע אולי הכי טוב לצפייה שאני זוכר. אירוע מדהים, אירוע מדהים. המון פינישים, המון קרבות שמתחילים בכיוון אחד ומתהפכים עם סוף מפתיע. קרבות טובים, קרבות מוכרים, קרבות גם בנגרים, גם קרבות של אנשים עם הייפ עליהם. זה היה אירוע כמו שמישהו שרוצה, זה היה UFC 300 בעיניי. זה בעיניי אירוע יותר טוב מ-UFC 300, ואני אומר לך, אם היה...
נכון לעכשיו, לך תדע מה יהיה.
אם היה עליו את הכותרת UFC 300, הייתי חי עם זה ממש בסדר, והייתי אומר, וואו, איזה אירוע. בסדר? אני לא זוכר אירוע ש... קמתי מהכיסא וצעקתי כל כך הרבה כמו באירוע הזה. אני, היה לי רגעים של כאלה, הרבה, באירוע, הרבה. ואם האירוע מצליח לשמור אותי engaged, ובתוך העניינים וקופץ, זה האירוע טוב. זה אירוע, זה מבחינתי הסיבה שאני אוהב MMA. האירוע הזה מרענן אותך, ויש את האירועים שאתה יושב כאלה, כל מיני fight nights, ואתה יושב ואתה מסתכל על הקרבות, ואתה אומר, טוב, סבבה. זה אירוע של כאילו, וואה, אתה מבין? אז היה לי כיף.
היה שם הכל מושלם.
הייתי צריך את האירוע הזה, הייתי צריך את האירוע.
הפרמטרים, כן? לחזור לאהוב את הענף.
כן, כן, ממש.
אתה רוצה...
בוא קודם כל, התחלת אתה, אז בוא נדבר עליו, בוא נדבר על מישל פאר.
אבל בוא, שתי מילים, שלוש מילים, למה אין לנו, אנחנו לא נעמוד בזה.
נכון, נכון, אנחנו נרוץ על זה, נרוץ עכשיו. מישל פאר, אהוב הישראלים, עלה מול מיכאל, או לזה שם כזה, מכניע אותו בסיבוב הראשון. מישל פאר, בסדר, רק לסדר, הוא ברצף של 7 ניצחונות ב-UFC, הוא לא הפסיד מאז 2020. בסדר, שהוא הפסיד לדיאגו סנצ'ז, בגלל שהוא נתן בערך לא חוקית, בסדר? זאת אומרת, הוא ברצף 7 ניצחונות, הוא היה בדרך, באותו קרב הוא היה צריך לנצח אותו, אבל בסדר, לא משנה. בכל מקרה של פאירה, דברים גדולים אנחנו צופים לו, הוא צריך לעלות כבר ברמה של התחרות, הוא צריך לעלות לחבר'ה הרציניים יותר. אז יאללה, בוא, תגיד לי את מי אתה רוצה לדבר עליו, אני יכול לדבר על האירוע הזה 3 שעות.
אני חושב שהרבה אנשים פנו אליי בפרטי על RDA נגד
נכון,
גמרות, אבל נכון. אני חושב שכאילו אפשר לסכם את זה, בואו תשפוט זה, אם זה לא היה, כאילו גם ברמה המקצועית אני אגיד ככה, זה לא היה איזה, ראיתי את הקרב, לא ניקדתי אותו, אז אני לא היה לי איזשהו זה, אבל לא הרמתי גבה בקטנה אפילו על, אתה יודע, על ההחלטה. זה לא שזה היה לי כזה, אוי, לא, איך גנבו לו את הניצחון. אז
לא. תראה, מה הסיבה? אנשים היום מבינים את החשיבות של נזק. בסדר? אנשים מבינים היום את החשיבות של נזק, והם מתעלמים מהנושא של הכמעט של הגרפלינג והנזק.
של הנזק בגרפלינג. כן.
כשאנחנו מסתכלים, ואתה יודע מה, כשראינו את הקרב, קודם כל אני רציתי, אני חשבתי שגם מוטי ינצח, וכל הקרב בזמן שהחבר'ה שישבו לידי עודדו את RDA, אני רק צעקתי רזל בק, רזל בק, שרק התאבק איתו. הנקודה היא כזאת, קודם כל RDA התחיל חזק מאוד, וזו דוגמה למה שדיברנו מקודם, התחיל חזק מאוד, התחיל עם הנזק, פגע, גמרות לא איבד את הצפון, לא ברח מהגיימפלן שלו, אמר רגע אני אגיע לזה, ובמהלך הסיבוב הראשון, בסדיקת אמצע או סוף הסיבוב, הגיע לגיימפלן, הוריד, התחיל את השליטה, ולאט לאט לאט לשחוק את RDA. כשראיתי, אמרתי לחבר'ה של לידי, למרות שזה הסיבוב ברור ל-RDA, אמרתי, אם אתם תראו ששופט אחד, ייתן לגמרות נכון. את הסיבוב.
אתה תמיד אוקיי, יהיה את ההוא שאולי שופט, ב-UFC דרך אגב זה מכה מאוד גדולה, תמיד כן. יש אחד ששופט לפני החוקים של 2018.
נכון,
בדיוק. אחד תמיד ישפוט לפי החוקים נכון, של פעם.
נכון, בדיוק. אז זה מה שאמרתי, אמרתי לפי דעתי אחד ייתן את הסיבוב הזה לגמרי. ואז עוד, עוד שתי סיבובים של שליטה מלאה בגרפלינג, בסדר? בעיניי הקרב ברור של גמרות. בסדר?
כן, זה הקרב כן, ברור של לא... גמרות.
RDA לא ילד, אבל RDA לא ילד, אבל אנחנו מבינים שהוא הוא כבר לא בטופ 5 של המחלקה.
הוא הגייטקיפר לגייטקיפר, בוא נקרא לזה
כן,
ככה.
הוא RDA, אחי, הוא תמיד יהיה לוחם טוב. תמיד יהיה לוחם טוב. יופי של קרב. הקרב הבא שאני אדבר עליו בשנייה, בסדר? זה קרטיס בלייד נגד אלמיידה, בסדר? שוב, קרטיס בלייד, אחד המתאבקים על הנייר הכי טובים בקטגוריה הכבדה, כולל, יש מצב, בואו לא ניקח את קורמיה, כן? אבל ברמה הכי גבוהה שיש לאמריקאים להציע שהוא לא אולימפי, בסדר? הוא מתאבק ברמה גבוהה, יודע להתאבק, and yet, עם זאת, אנחנו רואים ברזילאי, בלי רקע נרחב באבקות, בסדר? בלי האיתורים שיש לקרטיס בליידס באבקות, אאוט רסלים לגמרי.
כן, אבל אני סתם שאלה, שאלה. כי יש את הסיפור המפורסם של קרלין, למה קרלין הפסיד את המדליה האחרונה שלו, הזהב, כן. בגלל מבנה גוף.
כן.
המבנה גוף של אלמיידה הוא מאוד 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 פקטור בכל מה שקשור לרסלינג במשקל כבד. הוא כמו בלון ענק כזה של עליך. אתה מבין?
לא, אז אני אגיד לך הפוך. זה הפחות קשור ל... רק, כאילו ברור שאלמיידה הוא מפלצת גנטית, כן?
כן.
אין ספק. אבל הסיבה שהוא הפסיד את האקשיינג'ים יותר, כי זה היה ההיאבקות של MMA, זה לא היה ההיאבקות.
אוקיי.
ההיאבקות הייתה על הגדר, אתה מבין? רוב ההיאבקות הייתה על הגדר, במקום שהאגן, שמה שבהיאבקות חופשית אתה עובד עליו בעיקר, אוקיי? זה האגן שלך. לשמור בטווחים של האגן, זאת אומרת, אגן אחורה, אגן קדימה, להכניס את האגן ליריב, להגיע לאגן של היריב, על הקיר אנחנו לוקחים את זה, על הקיר אנחנו לוקחים המון מהאטלטיות של היריב, על הקיר אנחנו לוקחים המון מההתפוצצות שלו, אנחנו פשוט שמים אותו כמו במקום. הדוגמה שאני נותן תמיד לחבר'ה שלי, זה שאין הבדל בין ג'יוג'יצו על הרצפה, לבין גרפלינג על הקיר. יש לך מקבע, אתה מבין? כשאנשים מסתכלים על ג'יוג'יצו, הם אומרים, אני שוכב בכיוון אחד, ויש את הרצפה בצד השני שמחזיקה את היריב. זה עבודה על הקיר. עבודה על הקיר יש להם את אותו עקרונות של ג'יוג'יצו. צריך לנוע עם האגן, לא עם הרגליים, וזה משהו שאנשים לא מבינים. כי אנשים בקרקע מבינים, אתה רואה אנשי ג'יוג'יצו, מוציאים אגן כמו מלאכים, אתה שם אותם על הקיר, הם לא מבינים פתאום שהאגן הוא באותו מקום. אז מה שאנחנו ראינו פה, זה שה-MMA מתקדם מאוד ברור לכיוון הזה של היאבקות שיכולה לנטרן. אנחנו ראינו את כל הרוסים. אתה רואה את הרוסים עושים את זה הרבה לפני כולם. הרי מה היה השליטה הכי גדולה של אמריקאים בתחום הזה? היה אנחנו מתאבקים יותר טובים מכם, בסדר? גם הסגנון האמריקאי מאוד מתאים ל-MMA של הפולק רסלינג.
נכון.
אבל העבודה על הקיר שינתה המון. הקיר היום הוא כלי התקפי. מאוד חשוב ב-MMA, וראינו את זה. ועם כל זה, קרטיס בלייד בסוף עושה נוקאוט.
שולח אותה, אומר בסדר, בואו נחזור.
אוקיי, אז עדיין יש לי קופסאות מתכת במקום ידיים, ואני אדפוק אותם בראש שלך, אז לך לישון.
יאללה, בואו נעבור בכמה מילים. פטר יאן חוזר לעצמו.
עוד פעם, פטר יאן, אותו סיפור שדיברנו עליו לפני רגע, מפסיד סיבוב ראשון בסונג ידונג, הוא לוחם של, לוחם מתפוצץ, וזה היה לי ברור שהוא ידעך בסיבובים השני והשלישי, ושם פטר יאן בצורה הטכנית שלו מנצח, אחלה פטר יאן, באמת קרב יפה, היה רגעים של לדאוג, כי סונג ידונג דווקא היה נראה שהוא מחזיק יותר מבדרך כלל מבחינת הקרדיו, אבל פיטר יאן לאט לאט השתלט על הקרב.
הוא גם את קרדיו פיטר יאן הזה.
כן. פיטר יאן הוא כאילו נראה, כאילו, אני לא יודע אם יש לו בעיה בלהתחיל, או שהוא פשוט אוהב את הקצב הזה של בוא ניקח את הזמן, ואז אני אשחוק אותך אחר כך.
אני לא יודע, אולי זה מה שמלמדים בתאילנד. הוא מאוד אוהב את תאילנד, מאוד אוהב להתאמן שם. ג'ק דאלה,
ג'ק דאלה גילבר ברז, וואי,
ההפסד הראשון שלי, אני מדבר בהפסד.
אני אמרתי לך או לא אמרתי שג'ק דאלה מנצח ברגע שירים אותו. גילבר ברז, אני רואה טוב גם בעמידה, האגרסיבי כמובן בגרפלינג, אבל היה לי ברור שג'ק דאלה יקום, זאת אומרת זה מה שהיה לי ברור. ג'ק דאלה עובד יפה, עוד פעם, כמו פיטר יאן, מפסידים בהתחלה והופכים את הקרב. זה ממש יהיה מוטיב באירוע הזה. ואני אומר לך, לוחמי MMA שמתחרים צריכים לקחת את זה ברצינות, להבין שלא הולך לך ברגעים מסוימים, זה לא אומר כלום, אתה יכול לנצח את הקרב. בסדר, אני ממש ראיתי באירוע הזה המון לוחמים שהם פשוט לא רוצים להפסיד. הם רוצים לנצח, אתה מבין?
נכון.
זה היה מאוד יפה, ג'ק דאלה בתצוגת גאונד אנד פאונד מהרעות שראינו, וגילבר בן שאולי אכל קצת מכה או שתיים יותר ממה שהיה צריך.
נכון.
אבל בסדר.
ועכשיו נדבר על לוחם שרצה להפסיד, קווין הולנד רצה, קווין הולנד מפסיד למייקל פייג', אני לא אגיד מייקל פייג' מנצח את קווין הולנד, קווין הולנד.
תראה, מייקל פייג' הוא לוחם בעייתי, כי אתה לא יודע, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה, אני חושב. פשוט היה נראה שגם כשקווין הולנד לא התכונן להתמודד עם זה, אתה מבין מה אני אומר? זה היה נראה כאילו קווין הולנד בא to brawl, וזה הברד אנד באטר של ונום.
ברור.
בוא תרדוף אחריי ותנסה to brawl. אתה מבין, לא היה שום דבר שאומר עצור. עצור, בוא ניקח ממך את זה. לא היה מספיק לואו קיקים, בסדר, כדי לנטרל אותו, לא היה מספיק היאבקות. וההיאבקות שהייתה הייתה ברמה נמוכה, ודווקא מי שהיה יותר פלשי על הטייקדאונים ועל הסוויפים, היה דווקא ונום.
יותר מזה, אני אגיד לך משהו שכאילו, אחרי זה, זה מסקנה שהייתה אמורה להיות מקרבות של ונום פייג' בעוד בבלטור. אתם רוצים לסטנד אנד בנג ווית הים, אתם רק תרימו אותו. גם אם הוא יפסיד, הוא מנצח, כי זה הבמה שלו לעשות את כל הדברים המטורפים.
נכון. כאילו,
הבן אדם, תגיד לו,
בשנייה הראשונה. אני איבדתי אמון, בקווין הולנד. אני איבדתי אמון. הוא נראה לי, באמת אני אומר, הוא נראה לי לוחם שאין לו קשר לגיימפלן, אין לו קשר לזה. הוא פשוט בא גם לעשות כיף, עד הרמה שהוא מוצא מישהו שהוא, כאילו כל עוד הוא מוצא מישהו שהוא יותר טוב ממנו, הוא יראה מגניב, כשמישהו בא לעבוד והוא נראה יותר טוב ממנו, יעשו ממנו סמרטוט כמעט. אתה מבין? אני איבדתי אמון בו, באמת. פעם מאוד אהבתי אותו, אני איבדתי אמון, אני לא יכול, אני קשה לי, אני בתור מאמן גם קשה לי עם לוחם שאני רואה שהוא כזה לא ממושמע, אתה מבין? אז קשה.
יאללה, נעבור לקו-מיין איבנט, אבל באמת המיין איבנט של הערב.
דסטי בוי.
דסטין פוריה שולף את הארנב מהכובע ומנצח.
דסטין פוריה, באמת, אני לא, אני אפילו אני אגיד את האמת, אני לא חשבתי שהקרב יהיה ככה. אני לא חשבתי שסן דניס יהיה כל כך אגרסיבי בגאפלינג שלו על מישהו כמו פוריה.
וטוב דניס, גם.
סן דניס, אני רואה טוב. אוקיי? אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד משהו שיזעזע את יסודות ההבנה שלנו ב-MMA.
האם יהיו סרטונים אחרי האמירה הזאת?
אני חושב שסן דניס יהיה קרב יותר קשה למחצ'ב, מאשר, אני חושב שיהיה קרב יותר קשה למחצ'ב, מאשר פוריה. אוקיי?
גם אני
לא מסכים. רגע, חכה. אז מה שאני חושב זה שפוריה פשוט אין לו את הקטע הזה של אני אפסיק להרביץ לך, אתה מבין? אין לו את זה. הוא רגיל לקרבות שדוג איט אאוט, אתה מבין? מי יותר דוג מבינינו?
קרב עם גייג'י, נגמר הסיפור. אתה כאילו מקבל חגורה שחורה בברולס.
נכון.
אבל כן, תשמע, אני רואה את הסיבוב הראשון, אני כזה, אוקיי, כמו שניחשתי. מתחיל סיבוב שני, הנה, בדיוק מה שאמרתי, תראו איזה גאון MMA אני. ואז כזה דסטין פורי אומר, hold my beer, hold my room מלויזיאנה, ובבבום.
כן, תקשיב, זה שילוב גם, כי אני חושב שאתה, סן דניס גם התאמץ יותר ממה שהוא חשב בגרפלינג. זאת אומרת, באקשיינג' הזה, קצת לפני האקשיינג' הזה, הוא כבר נראה עייף. בעוד פורי אמר, טוב, יאללה, בוא נתחיל to bang. האם ראיתי מפורי את תצוגת אליפות? לא. בסדר? ראינו שהוא לא, אבל ראינו שיכול לנצח כל אחד.
ראינו שהוא הופך להיות לוחם לג'נד. אתה מכיר את הלוחמים? שאתה אומר שאתה אף פעם לא... כאילו לא מבטל אותו בזה, זהו.
לא, ואנחנו גם, תקשיב, אני קשה לי לראות שמחצ'ב לא יכול לעשות לו את זה יותר טוב. אתה מבין?
כן. אתה לא רואה את העתיד של הקרב הבא.
אתה מבין? הוא לא בדיוק. לאן הוא הולך מפה? באמת, לאן הוא הולך מפה? אתה יודע מה אולי לאן הוא הולך מפה? אולי לרימץ' עם... אולי לרימץ' עם אוליברה.
גם יכול להיות.
כי אוליברה לא רוצה להילחם במחצ'ב. זה מה שאנחנו למדים מכל הסיפור הזה. אוליברה לא רוצה להילחם במחצ'ב. אז אולי רימץ' עם אוליברה יהיה לנו מעניין. אתה מבין?
גם יכול להיות. יאללה, מיין איבנט אוף דה איבנינג. שון אומיילי.
אולי, רגע, אני אציג לך. אולי, אם יהיה לנו... ב-UFC 300 הרשת גייג'י מול, גייג'י מול, מקס הולווי.
כן.
אוקיי? אולי אם איכשהו מקס הולווי מנצח את הקרב הזה, בנייה ה-BMF, ייתנו לפוריה רימה עם הולווי. כי אם הוא ינצח את גייג'י, אז הוא יכול להגיד, טוב, תראו, אני הגעתי ללייטווי. למרות שכולנו מבינים שטופוריה צריך בשלב כזה או אחר להיפגש עם הולווי.
נכון.
אז בכלל זה נהיה מעניין.
כן, זה המחלקה הכי מעניינת היום בארגון. יאללה, מיין איבנט אוף דה איבנינג, שון אומלי מנצח בהחלטה אחרת.
שון אומלי מנצח את מרלון ורה, שון אומלי... אלוהים, עושה לו בית ספר בסטרייקינג ובטווחים. וואו. אנשים הרבה התלוננו, מה מרלון ורה לא היה עצמו, הוא לא הרביץ, הוא לא תקף. לא, אחי, מרלון ורה פשוט לא ידע איך לאכול את הטווחים, הוא לא מצא את עצמו. זה לא שהוא לא מצא את עצמו כי היה לו ערב לא טוב, הוא לא מצא את עצמו כי שון אומלי כזה סטרייקר טוב.
למרות שדווקא בבלגן, ורה הוביל. זאת אומרת, כשאומיילי לא הצליח לשמור...
הוא לא הוביל, אני לא חושב שהוא הוביל. אני חושב ששם הלך לו פשוט יותר טוב מבטווחים. זאת אומרת, המכה הכי טובה שוורה הוציא כל הקרב, פידה איתי הייתה בשתי שניות האחרונות של הקרב, שהוא נתן לו את המכה לגוף. אני לא יודע אם ראיתם, מי שלא שם לב, וורה נתן לאומיילי הוק לגוף, ממש בשנייה או שתיים האחרונות של הקרב, הסתיים הקרב, אומלי הלך והתיישב בצד. הוא לא עמד, הוא לא חגג. יש מצב, היינו הולכים דקה אחורה, המכה לגוף הזה הייתה מורידה אותו. זה היה מכה טובה, אבל זה הדבר היחידי הטוב שהוא עשה כל הקרב. בתוך הפוקט, וגם כן, אני אגיד את זה, הוא לא הגיע לשם בגללו. זה לא שהוא יכל דקה לפני זה לזום את זה. אומלי... אמר, הגענו לסוף הקרב, אני נכנס איתך לבנג בפוקט, שהוא לא עשה כל הקרב.
נכון.
זאת אומרת, זו ההחלטה של אומלי. אז אומלי אומנם שילם על זה, אבל זה היה יותר בהחלטה שלו, מאשר שוורה עשה משהו.
נכון.
אז אני חושב שאנחנו גילינו, לכל מי שלא ידע כמה אומלי טוב, היום ראינו, כאילו, באירוע הזה ראינו כמה אומלי טוב.
אפילו יותר מטוב, כמה הוא ממשמע.
אני יודע שעכשיו המון אנשים יגידו, תקשיב, זה צ'יט עובר, הוא לא לוחם כזה טוב, נכון? אני מסכים עם זה, הוא לא מרב, הוא לא החבר'ה בטופ, אבל זה היה ניצחון חשוב, היה ניצחון חשוב, בגלל ההיסטוריה ביניהם, זה היה ניצחון חשוב, ואני מאוד אוהב את ה... אני אוהב, מאוד אוהב את הקבלת החלטות של אומלי כלוחם. הוא לא מחפש, לא, הוא לא עובד בשבילנו. אני אגיד את זה ככה. הוא לא עובד בשביל הקהל, הוא לא עובד בשביל ה-UFC. הוא עובד בשביל עצמו. הוא לוקח את הקרבות שיעשו אותו מה שהוא צריך להיות, כי לעשות כסף ומפורסם. וזה מה שיש לו. הוא מרוויח המון כסף, הוא מאוד מפורסם. בסדר? הבחירה בצ'יטו ורה גם הייתה נכונה מבחינת הלגאסי, וגם הייתה נכונה מבחינת הסגנון. הקרב הכי קשה שהיה לו בזה זה על סטרלינג, והוא לקח את הקרב הזה נטו כי סטרלינג היה אלוף. אנחנו לא נראה פה רימץ'. אנחנו לא נראה פה רימץ'. אני לא יודע להגיד לך, אמיתי אני בכלל, אני לא יודע להגיד לך, אם בכזו קלות נקבל את מירב נגדו.
למרות שהוא היה בקהל,
חכה, קודם כל, סנהיגן, קו יותר טוב בשביל, בשביל, בשביל אומלי מאשר מרב.
נכון.
תתחיל איתו ביף. טופוריה, טופוריה, קו מפחיד, אבל קרב יותר טוב בשבילו מאשר מרב, בואו נתחיל קרב עם טופוריה. והבונוס, אני לא מאבד את החגורה. אתה מבין?
ואולי מקרגור יחזור מתישהו, ואז כזה, אתה יודע, שני, אני אומר את זה בקטע חיובי, ליצנים בתוך כלוב, אז זה גם אוכר.
כן, לא, אבל שון אומלי עובד נכון, גם טכנית וגם אסטרטגית מחוץ לכלוב. אני התרשמתי.
יאללה, בואו נעבור אחרי שסיימנו עם UFC 299, אומלי נגד ורה 2, נעבור ב-16 למרץ, UFC Fight Night, טויבאסה נגד טיבורה, בואו נתחיל עם נתן לוי.
יאללה.
בכיר לוחמנו.
בכיר לוחמנו שהוא אנדרדוג מובהק, אני אגיד את זה בצורה הכי לא נעימה לשמוע. מייק דייביס ברצף של 3 ניצחונות, הפסיד פעם אחרונה ב-2019 לגילברט ברנס, בסדר? נלחם פעם ב-19, פעם ב-21, פעם ב-22, שאפילו זוכה ב-Fight of the Night נגד מייסון ג'ונס באירוע שהיה באבו דאבי. קרב קשוח ל, 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 לנתן לוי, הוא מפסיד רק לגילבר ברנס וסדיק יוסף, אך עם זאת, בסגנון, אני חושב שנתן לוי מנצח אותו, זאת אומרת, סגנונית, אני חושב שנתן לוי מנצח אותו, לגמרי, אני חושב שנתן לוי לא יבא להסתדר עם הסטרייקינג של מייק דייביס, זאת אומרת, אין לו איזה סטרייקינג שאני חושב שנתן לא רואה, או לא מסוגל להתמודד איתו, ואני חושב שהביתות של נתן יהיו פה פקטור, וההיאבקות של נתן שהיא די טובה תהיה פה פקטור.
אני חושב נקרא לזה ככה, סטיבן תומפסון סטייל של נתן, הולך לשחק פה פקטור. פלוס לנתן, שוב, זה מחמאה לנתן, יכול להיות כי אני בייסט לטובת נתן, ההיאבקות והקרקע של נתן היא קצת יותר טובה מסטיבן תומפסון, אז יש לו גם את הדברים הטובים של סטיבן תומפסון מבחינת טווחים והעמידה, וגם כאילו את הקרקע שזה האדג' שיש לו.
כן, הוא מאוד מתפוצץ, יש לו היאבקות מאוד מתפוצצת, זאת אומרת ההיאבקות נכון. שלו היא לא, אין לו היאבקות שוחקת, יש לו היאבקות מתפוצצת, זאת אומרת שהוא מתפוצץ על דברים, והוא עובד מאוד יפה, יש לו ג'יוג'יצו טוב, ניתן מחמאה גדולה לרועי פריאנטה, שגידל אותו בתור מילד, אותו ואת אילי, מילדים והביא אותם ללוחמים כאלה לפני שהם פרחו החוצה, אז שאוטאוט לרועי פריאנטה, I got you, וזהו, אני חושב שזה קרב, למרות שהוא באימורים הוא אנדרדוג, אני חושב שזה קרב שמעלה את נתן לוי מלוחם פרילים ללוחם מיין קארד אולי באירוע הבא. בוא נקווה שהוא ינצח אותו, ואני מאמין שכן.
בדיוק.
כל עוד הוא לא סטנד אנד בנג איתו, הוא בעיניי אמור לנצח. כנראה שמישהו באימורים חושב שזה מה שהולך להיות. כי היחסים, לפי דעתי, הם 1-3, כמה יחסים עכשיו? תן לי להסתכל.
בינתיים שאתה מסתכל, אנחנו רק נגיד לדעתי שבינתיים שאתה מחפש את היחסים, טייטו יבסה נגד ציבורה, זה הולך להיות בנגר, מישהו הולך ליפול, לי אין באמת אימור על זה, אבל מישהו הולך ליפול, אני לא נראה לי שהולכים לראות שם איזה NCAA או brown belt who give you grappling, אז זה הולך להיות סטנג אין בנג, מישהו ייפול, זה לא קרב, לדעתי זה לא קרב שהולך להימשך 3 סיבובים, אבל ומישהו מהם ייפול, וזה 50-50. אולי 60-40 לטויבאסה.
לא, כן, כן, אני איתך בקטע הזה, אני אגיד לך מה, טייבורה הוא יותר דורבל, הוא יותר דורבל, מטויבאסה, והוא ניצח יותר החלטות. אתה מבין, יש לו יותר ניסיון בהחלטות. זאת אומרת, אם זה לא בנג איט אאוט ב-1-2, אז לפי דעתי הוא מנצח. אבל אנחנו נראה. אבל זה בנגר. מה, טויבאסה, זה באנו, we aim to please, באנו ללכת בכל.
בדיוק. אז 16 למרץ, UFC, טויבאסה נגד טיבורה, שוב בהצלחה לנתן לוי שהולך להילחם באירוע הזה. יאללה, שי קץ, יש לנו עוד שני נושאים חיש-חש לדבר עליהם, אז אחד מהם, פרנסיס אנגאנו מקבל ריאליטי צ'ק מענף הספורט שנקרא אגרוף, ואתה יודע, אתה רואה פתאום את כל הוידאוים שמנתחים כמה ש... אנגאנו לא מתאגרף ומוריד את היד אחרי הג'אב ואוכל את כל הפיינטים בצורה לא נכונה, זאת אומרת לא עם אותו צד להעיף את הג'אב או לא משנה מה, הכל טוב, לא ידעתם את זה לפני?
אז אני אגיד לך מה, בוא, במקום, תראה, חוכמת הבדיעבד היא נכונה כשהיא הולכת, ידענו את זה גם לפני הקרב עם טייסון, בסדר? אבל בקרב עם טייסון, הוא קרה שם משהו, גם ברמת טייסון, גם ברמת אנגאנו, שהיה כמו השערה המושלמת. אתה מבין? היה השערה המושלמת, וגם היה לנו את הנוקדאון שהוא הרוויח, שגרם הרי, בואו נגיד את האמת, 99% מהאנשים שמדברים על הקרב הזה של אנגאנו וטייסון לא ראו את הקרב.
נכון.
אוקיי? כולל אני. זה האמת, זה האמת. אני לא רואה קרבות אגרוף שלמים. אני לא כזה אוהב אגרוף, כדי לשבת
לראות... לא, אתה רואה 12 סיבובים, בא לך למות.
בדיוק, אז אם יש... אני אוהב לראות את ההיילייטס, אני אוהב לראות אם יש סיבוב ספציפי שמדברים עליו, אני אראה את כל הסיבוב. אם זה קרב קצר כמו שעכשיו עם ג'ושוע, אני אראה את כל הקרב. אבל אם אתה מדבר איתי על החלטות, רוב הסיכויים שאני אראה, ותתכונן, אני הולך לעשות פה ספוילר ענק. גם את הקרב של קונור מול פלויד, לא ראיתי ברצף מההתחלה עד הסוף. כן, אני לא אוהב אגרוף מספיק, זה לא מעניין.
לא, ברור, אני מבין אנשים שלא אוהבים אגרוף. כמו שאני לא יכול לראות קרבות ג'יוג'יצו, MMA באתי להגיד.
נכון, נכון.
אבל אגרוף...
גם קרבות ג'יוג'יצו, אתה צריך משהו מאוד גדול לשכנע אותי לראות את זה.
זה אנפי ספורט ש... נגד גרייסי, כזה אני אראה.
כן, כן, נגיד קרבות כאלה, אבל נגיד אם יהיה קרב מעניין, נגיד כמו שעכשיו היה של רפאל אבטו מול קרייג ג'ונס, אני אראה, כי מעניין אותי יותר.
עכשיו אתה קרייג ג'ונס היה קטלני.
כן, אבל קרייג ג'ונס גאון. אחי, מי מנצח קרב, מי מנצח קרב, ואומר אני רוצה להגיד תודה על הסטרואידים, כי בלעדיכם לא הייתי פה. איזה גאון, הוא גאון. הוא חד משמעית אחד הדמויות הכי, הוא הכי גבר שהיה בעולם הג'ו-ג'יצו אי פעם, בוא נגיד את זה ככה. אז בואו נחזור לעניין שלנו, שכן חוכמת הבדיעבד, אפשר להגיד, אבל אני יכול להגיד שאחרי הקרב הזה, אני מרגיש שהעולם חזר לסדרו.
נכון.
מה שהיה צריך לקרות קרה, זה לא מכבד שלוחם MMA, עם בלי ניסיון באיגוף, מגיע ועושה שערה בעולם האיגוף, זה לא מכבד את הספורט, אני לא צוחק, אני עכשיו מדבר ברצינות.
לא, 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 חד
משמעית. אם היה איזשהו מתאגרף, שמגיע ל-MMA, לא שיש להם את האומץ, אוקיי, מהסיבה פשוטה,
שזה מגיעים
שהם יפסידו. ההבדל בין איגוף ל-MMA הוא מאוד פשוט. מתאגרפים מבינים שאין להם מושג בשאר האספקטים של הלחימה, והם לא רוצים להרוס את האיגוף שלהם, ולהתאמן על הדברים, כי זה הולך להרוס להם את האיגוף. לוחמי MMA לפעמים לא מבינים שאין להם מושג באיגוף, כי אחד הממדים ב-MMA זה להרביץ עם הידיים. בכוונה אני אומר להרביץ עם הידיים. זה לא איגוף.
נכון.
וגם שאומרים על מישהו, וואו, יש לו את הבוקסינג הכי טוב ב-MMA, זה לא אומר הרבה בכלל. אתה מבין? זה לא אומר הרבה בכלל. זה כמו להגיד מי הגמד הכי גבוה בשבעת הגמדים. זה לא אומר הרבה בכלל. בסדר?
איזה אנלוגיה מושלמת.
תודה. חשבתי עליה as we speak. אז
כמו להיות הבן אדם הכי נחמד בכלא. זה מה שאני אומר תמיד.
למה? תמיד, אחי, עצור. בכל סרט בית כלא יש את הבחור הזה שמשיג לך דברים. הוא גבר.
נכון, אבל תשאל אותו על מה הוא ישב, זה הדבר הכי קשה בעולם.
נכון, והוא מתחרט על זה. וזה כאילו, אבל הוא עשה קשת על הדמות שלו, והוא עכשיו בן אדם טוב, אבל הוא ענס 7 ילדים.
נכון.
בכל מקרה, אז אני מרגיש שהעולם בא על תיקונו, אנגנו, ואנחנו בתור צופים קיבלנו את מה שאמור להיות, כל זקני האיגרוף יכולים להיות זכוכים במקום שלהם, אמרנו לכם,
אמרנו, אני אחד מהם, אתה יודע כמה הייט קיבלתי לזה שאני אומר, פיורי הפסיד את הקרב, אתם לא מבינים, זה ענף ספורט שונה.
נכון, ואני, אתה יודע מה, אם בעקבות זה, נקבל באיזושהי צורה, את פיורי נגד ג'ושוע, דאון דה ליין, אני אשמח.
נכון.
כי אני עדיין חושב שפיורי ינצח את ג'ושוע.
גם אני.
אבל מה שהיה צריך לקרות קרה, וזה היה מספיק devastating, כדי שנגיד, נכון, אוקיי, איגרוף זה ספורט אמיתי, בסדר. כי בלי זה אני מצטער, אני לא יכול לכבד את איגרוף בתור ספורט אמיתי. אם מגיע לכם גורילה מספורט אחר, ועושה לכם שמות בספורט, אז אתם לא ספורט אמיתי. אז יופי, מה שהיה צריך לקרות קרה, הנגענו בתקווה, או יפרוש, או יעבור ל-MMA, ואני אומר, למה אני אומר יפרוש? גם בוא ניגע בסוגיה, אני מצטער שאני spoil the party. הנגענו לא הרוויח 20 מיליון דולר בקרב. הנגענו לא הרוויח 10 מיליון בקרב הקודם. בסדר? עולם האיגרוף סובל ממחלה, אוקיי, ממחלה נוראית של זיוף בסכומי כסף, כל שלישי יש לי את השאלות שלי באינסטגרם, אני מקבל את אותה שאלה, למה מתאגרפים מרוויחים כל כך הרבה יותר כסף מ-MMA. אז קודם כל, מלבד בודדים, כשאני אומר בודדים, זה יכול להיות פלויד, זה יכול להיות קנלו, האנשים האלה, אוקיי? הם מרוויחים באמת כסף גדול. כל האחרים מרוויחים כסף טוב, הכוכבים, לא הלוחמים הפשוטים. הכוכבים מרוויחים כסף טוב, הם לא מרוויחים את הסכומים שאומרים לכם, זה לא בעשרות מיליונים, אוקיי? ואם מה שהנגענו הרוויח בקרב הזה, לפי דעתי אנחנו יותר מתקרבים לסביבות בין ה-5 ל-10 מיליון, ולא 20 מיליון, ואז שואלים, אז למה משקרים? כי ככה זה בפרומושן של איגרוף, זה חלק מההייפ של הכל, זה חלק מהסיפור, זה לא נכון, בסדר? גם פלויד וגם קונו לא הרוויחו את הסכומים שאמרו שהם מרוויחים, וכל פעם שאתם רואים את פלויד עם צ'ק גדול, שכתוב עליו סכום של 50 מיליון או 30 מיליון, תסתכלו של מי הצ'ק, והצ'ק הוא לרוב שלו, כי הוא הפרומושן, זאת אומרת, הוא כתב לעצמו את הצ'ק הזה, זה לא עושה את הצ'ק הזה
אמיתי. יותר מזה, המונח המקצועי לקרבות מיין איבנט באיגרוף, או בכלל קרבות איגרוף מקצוענים, זה פרייז פייטינג. כל הספורט הזה בנוי על הכסף כביכול שמרוויחים הלוחמים. זה פרייס פייטינג, לא אומרים פרייס פייטינג על MMA.
אז בגדול, זה לא הסכומים.
והמקסיקנים...
אני מבין שחלק לא הסכימו איתי ויקבלו את זה בתור עובדה, לא, אנגנו הרוויח 30 מיליון דולר, אם אנגנו הרוויח 30 מיליון דולר, אנגנו לא חוזר ל-MMA.
נכון, חד משמעית.
ב-PFL הוא לא הולך לקבל את הסכומים האלה, בסדר? ב-PFL הוא לא הולך לקבל את הסכומים האלה.
נכון.
אז הוא חתום ב-PFL, אז או שלא נראה אותו יותר, נלחם MMA, איגרוף, אני לא מאמין שמישהו ירצה לראות אותו מתאגרף עוד, אלא אם זה מול לוחמים ברמה נמוכה, ואז הוא לא יעשה את הסכומים האלה, ואז אני לא רואה סיבה שהוא ילחם. ואם נראה אותו ב-MMA, בעיניי, כולכם יכולים להבין שהוא לא הרוויח 30 מיליון דולר. בסדר? אחד כמו אנגנו, מרוויח 30 מיליון דולר, שאחרי מיסים יישאר לו מזה 20 מיליון דולר, בסדר? 20 מיליון דולר, הבן אדם הזה דוהר לעבר השקיעה, כי כבר יש לו כמה מיליונים, זה לא שהוא בן אדם עני והוא ישרוף את זה, הבן אדם כבר יושב על כמה מיליונים, הוא היה אלוף heavyweight של ה-UFC, את המיליונים הראשונים הוא הרוויח. כן. אנחנו נראה אותו נלחם לפי דעתי, כי אנחנו...
ודרך אגב, המקסיקני שפותח את הקארד בדרך כלל בקרבות אגרוף, מרוויח סנדוויץ' ופחית. זה בערך הסכום. אמיתי, הם מרוויחים כלום.
יפה, זה פשוט באגרוף יש מודל שהטופ מקבל הרבה יותר מהעוגה, והלוחמים למטה לא מקבלים כלום. ה-UFC זה מפוזר יותר, הרבה יותר, הרבה יותר. גם לוחמים במיין קארד מרוויחים כבר כסף בסדר גמור, זה לא מיליונים, אבל הם מרוויחים כסף בסדר גמור, וכן, במהלך הקריירה שלהם, אם הגעת להיות לוחם של טופ 10, אתה תעשה מיליונים, בסדר? ה-UFC הוא מהמקומות הבודדים, באמת מהבודדים, שאתה מרוויח יותר ממה שהם אומרים, אתה מבין? באיגרוף זה הפוך, המודל באיגרוף, אנחנו נשקר לגבי כמה הרווחת, כדי שהאירוע ייראה גדול, ואתה, ואיך מסבירים את זה לבן? הבן אדם לא בא ואומר, לא הרווחתי 20. כי בקרב הבא, יש לו נקודת התחלה למסע ומתן יותר טובה. אז הוא מקבל את זה, והוא נשמע אותו, אבל הוא לא הרוויח את הכסף הזה. וזה עובר לאירוע הבא, ושם אומרים, הוא הרוויח 20 מיליון, אבל הוא לא הרוויח את מה שאמרו. אתה מבין? אז ב-UFC הם בדיוק עושים ההפך. ה-UFC נותנים ללוחמים, ומשלמים ללוחמים המון דברים, שהם לא מגלים החוצה. בסדר? מרוויחים יותר.
יאללה, יש לנו בדיוק כמה דקות לדבר על איך ג'ייק פול עושה בית ספר לענף.
בדיוק מהכיוון ההפוך קיבלנו את ג'ייק פול, שמבחינתי הוא גאון, הוא גאון, הוא פשוט גאון. כמו שדימרתי על אומלי, שהבן אדם יודע לנווט את הקריירה שלו, אז אם אומלי יודע לנווט את הקריירה שלו בנהר, זאת אומרת, יש את הנהר, הנהר זה ה-UFC, הוא זורם בכיוון מסוים. כולם פשוט זורמים, אומלי עם הקייק שלו יודע לעשות את הניתובים לאיפה שהוא צריך. ג'ק פול שוחה באוקיינוס, הוא עושה את הכל לבד, הוא יוצר, אין מישהו שמנתב אותו, כמו ארגון מעליו. הם פשוט הבינו שאנחנו חיים בעידן האנטרטיימנט, והערך שלו לעשות סלבריטי פייטינג, ואז יוטוברינג פייטינג, ואז ריטיירד MMA פייטינג, וכל מה שצריך כדי להביא מולו, את הלוחם הכי חלש, עם הכי הרבה קהל.
נכון.
וזה גאונות. והיום, הגענו למצב, שאם היית אומר למישהו לפני כמה שנים, זה אני ראה פאקינג מדע בדיוני, אתה ראית את התמונה של ג'ק פול בוכה ליד מייק טייסון?
כן.
שהוא ילד? זה נהדר, זה נהדר. לא צריך לברוח מתמונות כאלה. זה נהדר, זה נהדר.
יותר מזה, הוא גם, אנחנו נקבל מייק טייסון, הוא מקבל מייק טייסון, שלא רוצה להרוג אותו. מייק טייסון, למי שלא יודע, זה לוחם שיש לו מתג שעובד 0-1, בינארי. אני רוצה להרוג אותך, אני מתכונן לקרב, אתה הולך למות. ואני הבן אדם הכי סחבק בעולם, מעשן סמים, וכאילו עושה צחוקים של החיים. הוא מקבל קרב עם מייק טייסון בגישה של אני עושה צחוקים של החיים. זה כאילו, אין לוחם בעולם שמקבל את זה, את הדבר הזה. כי שאלו את מייק טייסון, מה אתה חושב על ג'ייק פול? הוא אומר, תשמע, אני לא אלך לרד עליו, כי אני לא לוקח את עצמי ברצינות. תראה את הרעיונות שלו נגד שוגר ריי לנורד?
כן.
אני הולך להרוג אותו. כן, האחרון הוא רוי ג'ונס.
רוי ג'ונס.
אז עושה לו, אני הולך להרוג אותו, כאילו הוא היה בפייט מוד, ופה, סבבה, בוא תחתום לי על החולצה, על הקונטרקט, הוצאתי טישרט, מדהים, כאילו באמת, וואו, האם אני הולך לראות את הקרב? בוודאי.
וזה אין יפה, אני אגיד לך את האמת, יש מצב ג'ק פול, זה המתאגרף שראיתי יותר קרבות שלו מאשר אחרים. אתה מבין? עזוב, עזוב, אני מבין, אני מבין, זה עושה בדיחה, תגידו מה שאתם רוצים. יש באותו אירוע עוד מתאגרפים שמתפרנסים בגלל ג'ק פול, הוא עושה ברכה לספורט.
והוא משלם להם טוב.
בסדר? זה בן אדם שהוא ברכה לספורט, הוא לא מזיק לספורט, הוא פשוט מראה לאנשים את האמת בפרצוף. שאנשים רוצים לראות אנשים שהם מכירים, ולא רוצים לראות לוחמים טובים. ברור. זהו.
יאללה שייקץ, הצלחנו בזמן סביר לדבר על כל הדברים האלה.
חפנו את הכל בשעה וחמש דקות, כל הכבוד לנו, ארקדי.
כן. אז קודם כל, באמת, המון המון בהצלחה לכל הלוחמים הישראלים שהולכים להילחם בסוף שבוע, לרז, להראל, לרפי, לנתן, באמת תנו בראש שיהיה לנו גם עוד על מה לדבר ולהשאיר אותנו בכושר לקראת התוכנית הבאה, כי התוכנית הבאה זה כבר יהיה לפני UFC 300 אם אני לא טועה. אז אנחנו כאילו, לא?
לא.
ריבס נגד נמניונס, נכון.
יש לנו זמן, הכל
יש לנו סבבה, אז... אז תנו בראש.
במליפות אירופה של הנוער.
נכון, יכול להיות אני אדבר איתך, לא, אנחנו עוד לא מדברים, כן, אנחנו, כן. יש מצב שאנחנו מדברים כבר מחול?
מה, כן. רגע.
לא, לא, לא.
לא, אנחנו לא מדברים מחול.
לא. אז כל הדברים האלה. אז חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם עוקבים אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. חברים, שימו לנו חבבים, שתפו, זה עוזר לנו מאוד, תצלצלו בפעמונים, כל הדברים הטובים האלה, כמובן שאת כל הפרקים המלאים, אתם יכולים לראות, לשמוע ולקרוא גם באתר וואלה ספורט, אז שי קץ, תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, תשמרו על עצמכם, שנמשיך לראות קרבות החברים בזירה, אני הייתי ארקדי סצ'קובסקי, פקה.